המים לא משקרים. אפשר להגיד הרבה סיסמאות, ושמעתי הרבה סיסמאות גם בתפקיד שם, אבל בסוף המים לא משקרים. הנחל בעיניי הוא משקף את התרבות בצורה מאוד רחבה של האנשים שגרים באגן הניקוז, שממנו מים מתנקזים אל הנחל. כל דבר שקורה על פני האדמה בשטח הזה, מתבטא במי הנחל. כשהצגתי את הנחל בוועדות, הרגשתי שמבחינה תרבותית הדבר הזה הוא לא לגמרי יושב. תרבותית, לנו, לכולנו.
כילד, שי ערב לוי רצה להתרחץ בירקון. כמבוגר, הוא רוצה לרחוץ בנחל קישון עם בנו הקטן. כרגע זה לא אפשרי, אבל הוא לא מפסיק לפעול כדי לשנות את המצב. בינתיים, כמהנדס סביבה ופעיל סביבתי, הוא הקים עמותה שמחברת בין בריאות האדמה והמים לבין הקהילה. אני רותי דונג, מנכ"לית ארגון בוגרי הטכניון, ואנחנו מתארחים היום בספרייה המרכזית בטכניון. האזנה נעימה.
הטכניוניסטים, הפודקאסט של ארגון בוגרי הטכניון.
אלן שי.
היי.
אני אשמח שתציג את עצמך.
אני שי ערב לוי, בן זוג של שלומית, אבא של שחר בן 5 שבועות, בוגר של הפקולטה להנדסת סביבה פה, זה מהנדס סביבה, מורה, וגם הקמתי עמותה בשם משקיעים באדמה, שבטח נדבר עליה.
אנחנו נדבר עליה. איפה התחילה אצלך אהבה לטבע ולאדמה? זה משהו ככה מהילדות?
אז קודם כל גדלתי בתל אביב, בקומה רביעית, בלי מעלית, אז דווקא הייתי רחוק מהאדמה, אולי בגלל זה הייתה חסרה לי כל כך. ציון דרך משמעותי שקשור לזה, זה שהייתי בתנועת נוער בשם צופי ים, והיינו מפליגים בנחל הירקון ובים, השבט של צופי ים, לגדות הנחל היה ממש בית שני שלי בתקופת הנערות, והירקון עבר תקופה לא פשוטה אז. זאת אומרת, בהתחלה הפלגנו בו, אחרי זה היה אסון המכבייה, אסרו עלינו להפליג בו, אחרי זה כמדריכים כן שוב הפלגנו בו, אבל אני לא רואה שם הרבה אנשים שוחים במורד. המצב כן יותר טוב ממה שהוא היה פעם.
כן.
השאלה אם נחל הוא מזוהם, היא תמיד מזוהם בשביל מה? בשביל איזה פעילות, בשביל איזה משתמשים. אני חושב שהבסיס שאנחנו אמורים להחזיק בתור מה הנחלים שלנו צריכים להיות, המינימום זה שנוכל לשחות בהם. אז הייתי אומר שכרגע הוא מזוהם. אם לא,
היום זה המקסימום, נכון?
אם אנשים לא הולכים ושוחים בו בהמוניהם, אז
אז הוא כנראה מזוהם. שמה זה נווט, הרצון לעשות שינוי?
כן, בהחלט. זה הוביל אותי באמת לטכניון, ללמוד הנדסת סביבה. אחד הדודים שלי שכנע אותי שזה רעיון טוב לבוא לטכניון. בדקתי לאן כדאי ללכת, כשגיליתי שיש את הפקולטה הזאת, ושממש יש אנשים שמתעסקים בשיקום נחלים, אחרי שהם לומדים פה, אמרתי, וואלה, אני מאוד אשמח לעזור בנושא הזה, שחוויתי אותו כל כך על בשרי. כמה שנים אחרי שסיימתי את הלימודים, קיבלתי את משרת חלומותיי, אמנם לא בירקון,
okay.
אבל בקישון שהוא נחל מזוהם אחר, והיום יקר לליבי לא פחות. קיבלתי משרה של ראש תחום סביבה ברשות נחל קישון. התקשרתי לכל חברי הילדות שלי, שהיינו מפליגים ביחד בירקון, בהתלהבות, לספר להם. ובאתי עם הרבה מוטיבציה ותשוקה.
הטכניוניסטים.
אז איך משקמים נחל בכלל?
יש הרבה גישות. אני חושב שהדבר המרכזי זה לדאוג שיזרמו בו מים, שהמים יהיו בכמות טובה ובאיכות טובה, ולזהם אותו כמה שפחות לאורך הדרך. אבל בעומק אני חייב להגיד שנחל בעיניי הוא משקף את התרבות בצורה מאוד רחבה של האנשים שגרים באגן הניקוז, שממנו מים מתנקזים אל הנחל. כל דבר שקורה על פני האדמה, בשטח הזה, מתבטא במי הנחל.
אז מה קורה על פני האדמה, בקישון?
את המפעלים, אני חושב שכולם מכירים.
כן.
מה שפחות ידוע, יש המון חקלאות בעמק ישראל, הרבה מהשטחים שם מנוקזים בניקוז תת-קרקעי, אל הקישון, או ישירות, או בסופו של דבר דרך יובלים.
אתה מדבר על שפחים של חקלאות?
מה שמתנקז מהאדמה. קודם כל זה שאלה למה היה צריך את הניקוז הזה שם. יכול להיות שהיה ניתן לגדל גידולים שמתאימים לאדמה שיש שם ולתנאי הסביבה שיש שם. הרכבת הזאת כבר יצאה מהתחנה, הנקזים נמצאים שם. דבר שני, זה באיזה צורה מאבדים את השטח ומה מכילים המים שאחרי זה זורמים לנחל. אם הם מכילים חומרי הדברה, אם הם מכילים דשנים, אז זה בעיה חמורה לנחל.
וזה גם החקלאות וגם המפעלים.
גם החקלאות, גם המפעלים, וגם מתקני טיפול בשפחים, שמטפלים בשפחים של כולנו. הרבה פעמים, או בימי גשם, או לפעמים למרבה הצער גם לא בימי גשם, בעצם מזרימים עודפים, מטופלים יותר או פחות אל הנחל.
ועם כל זה היית צריך להתמודד בתפקיד שלך ברשות נחל הקישון?
כן, יש גם איש מקצוע שעוסק ראש תחום תעשייה ותשתיות. כשנכנסתי לתפקיד הוא לא היה מאויש, אז אני כן עשיתי גם את זה. אנחנו מאוד עובדים ביחד. בסוף זה משפיע על סביבת הנחל, אז כן.
מה עשיתם שם בתפקיד הזה שלך?
קודם כל, הצגנו את הנחל בוועדות של רשות המים ושל משרד להגנת הסביבה, של סילוק הולכים לים או לנחל, ועדות קצת שונות. הגבנו על תוכניות לבנייה ולניקוז שמשפיעות השפעה רצינית על הנחל. עשינו בדיקות, המון בדיקות של איכות מים, בדיקות של מצב המערכת האקולוגית בנחל.
זה עזר?
קודם כל, לאורך השנים יש שיפור. האגדות האורבניות מספרות שעל ספינות יש בלמטה שלהם גדלים כל מיני ברניקלס כאלה, יצורי ים כאלה, שמעיטות את הספינות, הן בעל הספינות. אז האגדה מספרת שפעם סירות היו מגיעות לקישון, שהוא היה חומצי, בשביל שינקה להם את החיות מהלמטה של הסירה. לא היה חי שם ממש כלום בנחל. אחד מאנשי הרשות מספרים שהוא ראה את הדג הראשון חוזר לנחל. כאילו, זה באמת רגע מאוד מרגש, כאילו, לחשוב על מקום שהיה מת לחלוטין, ופתאום דג. והיום, בהחלט, שאני באתי לעבוד שם, דגים, סרטנים, עופות מים, המערכת בהחלט התאוששה המון מהשנים האלה, בהחלט נעשתה המון עבודה. באיזשהו מקום, רשות של 8-9 אנשים, קשה לה מאוד לטפל בנחל. זאת אומרת, זה נחל של 70 קילומטר, ואני עומד מאחורי זה שהוא ממש משקף את מה שקורה תרבותית, אנושית, בכל אגן הניקוז, במינימום. איך אנחנו חיים את החיים שלנו, כן? בתור ציבור, זה ממש מתגמד.
איך אנחנו חיים את החיים שלנו? סביב הקישון.
קודם כל, אנחנו מייצרים המון שפחים. שנית, הרבה מאיתנו לא מאוד מתעניינים בהשפעות הסביבתיות של המזון שהם קונים. יותר מזה, כחברה, אני חושב שעולה השאלה, מה אנחנו מעריכים יותר, כסף או אדמה ומים. כאשר בסוף, כמו שאני רואה את זה, כסף הוא איזשהו כלי שבאמצעותו אנחנו מחלקים בינינו את השפע האמיתי שמגיע מאדמה ומים. הרבה פעמים הרגשתי, כשהצגתי את הנחל בוועדות, שבחינת תרבותית הדבר הזה הוא לא לגמרי יושב. תרבותית, לנו, לכולנו.
אתה מייצר פה איזושהי משוואה בין מים ואדמה לעומת כסף, אז כדי לשמור על המים ואדמה אנחנו צריכים להרוויח פחות כסף, ואם אנחנו רוצים להרוויח יותר אז זה בא על חשבון האדמה, זה מה שאתה אומר?
בטוח לא ב-100% מהמקרים, אבל אם אני מסתכל על המגמות הגדולות שקורות בעולם, אני יכול להיות שיש איזה מצב אוטופי שיכול להיות אחרת. אנחנו, כפי שאנחנו משתקפים מהנקודה הנמוכה ביותר באגן הניקוז קישון, שהוא הנחל, הקו יותר נכון, לא נקודה.
הקישון נראה כמו שאנחנו נראים, זה אומר הרבה עלינו.
אז משם אני אומר, מה שראיתי משם, הכסף בא על חשבון האדמה והמים. המים לא משקרים. אפשר להגיד הרבה סיסמאות, ושמעתי הרבה סיסמאות גם בתפקיד שם, אבל בסוף המים לא משקרים.
יש עכשיו גם לאחרונה כזה איזה תנועה לשיקום נחל סעדיה, שהוא בעצם, נכון, אחד היובלים של הקישון. איך אתה רואה את זה כחלק מכל המארג הזה?
כשהייתי בתפקיד, השקעתי הרבה מאמצים שם. אני חושב שזה ממש עורק חיים של מבקרים מחיפה אל מורד נחל קישון. חוץ מזה שהנחל מדהים בפני עצמו נחל סעדיה, אבל זה ממש יכול להיות מה שהופך אותו חלק מהחיים היומיומיים החיפאיים, הנגשה דרך שם, כאילו יהיה תחבורה ציבורית.
שזה מקום מדהים, מי שלא מכיר, זה בצ'ק פוסט. מדהים. המקום הכי ג'יפה בחיפה, ויש שם נחל מקסים.
כן, קודם כל, אני חייב לספר שני רגעים מהסעדיה, מהתפקיד שלי. ממש בחפיפה עוד לקחו אותי לשם, הייתי בשוק. אני מגיע כל הכביש הסואן הזה, ופתאום מעיין כל כך יפה, מים צלולים, דגים, נמפה התחולה הייתה שם, צבים, עשינו ממש מדידה של איכות מים שם, וראיתי שהמליחות מאוד נמוכה, מים באיכות טובה. והפעם השנייה שהגעתי לשם, אולי שבועיים, שלושה אחרי זה, מישהו התריע על זיהום בנחל, הגענו עם חליפות ביצה, אני ואלון פקח הרשות, וממש ראינו את אותו מעיין יפהפה, מלא בשמן שחור.
וואו.
הפרח הנמפה התחולה, שזה פרח יפהפה, עם השמן עליה כבר...
וואו.
עצובה, כמושה כזאת, ריח כמובן נוראי, ונכנסנו אל המעיין עם חליפות הביצה, וסופחים ממש לספוח את השמן. כן.
נשמע מזעזע.
זה די מזעזע.
אבל בעצם למרות שהיית בתפקיד מאוד משמעותי, לא הרגשת שיש לזה מספיק אימפקט, למה בעצם?
אם אני נכנס למקום יותר ענב, כאילו אל מול העולם, כן, אז בן אדם אחד לא יכול להיות אחראי על, על נחל של 70 קילומטר, גם לא 9 אנשים,
mm-hmm.
אפילו לא סך בני האדם שנמצאים באגן, אבל הרבה יותר, בוודאי, יש פה עוד גורמים. הוא יותר תוצאה של איך שאנחנו חיים את החיים שלנו, משל מישהו שבא ומראה נתונים באיזושהי ועדה, או באיזשהו דוח. כן, יש שם עשייה, וכן, האנשים שעובדים שם, אני חושב, עושים עבודה מאוד חשובה, אבל אני הגעתי עם, עם איזה חלום לשחות בנחל,
mm-hmm.
ולא ראיתי איך זה מתממש בשנים הקרובות, בלעשות את מה שעשיתי שם. יכול להיות שמישהו אחר כן. אני אישית ביכולות, בכלים, באופי שלי, אני לא ראיתי איך אני מצליח מהפוזיציה הזאת להביא את זה.
למרות שזה כאילו נקודת השפעה שהיא משפיעה, יכולה להשפיע על מדיניות, מה שכאדם בודד או כאקטיביסט, אנחנו יכולים לעשות הרבה פעולות עצמאיות, והם אולי עשו הרבה רעש. בסוף אין לזה אימפקט. כפי שהיינו מצפים, או שהיינו מצפים שמישהו שאחראי על מדיניות, על פוליסי, יהיה לו הרבה הרבה יותר השפעה, ואתה אומר שזה לא קורה.
אני חושב שכן, יש שינוי איטי ועקבי במדיניות. בשנים האחרונות, אפילו מגמות השיפור שראינו בנחל קצת התהפכו, זה עצוב. לא באופן גורף, אבל באיזושהי רמה. כשאני עוד הייתי בתפקיד לפחות. זאת אומרת, זה גישה, top down או bottom up. אני לא אומר שאחת מהן יותר טובה מהשנייה, אני גיליתי שאני יותר חי, יותר מעורב, יותר משפיע, יותר נכון לי לעבוד בבוטום אפ.
הטכניוניסטים.
אז החלטת לחזור לאדמה, תספר לנו מה עשית עם זה, עם התובנה שזה מה שיותר מתאים לך.
אמרתי תרבותית, כסף, אדמה, מים. זה היה מספיק בפנים שלי כל יום, שאני חשוב, לא חשוב על זה רגע, אלא חשוב על זה יום אחרי יום אחרי יום. התחלתי להסתכל פתאום גם על מה אני עושה, כן? ואיפה הכסף שלי מושקע. ובגדול, השקעתי אותו כמו שרוב האנשים משקיעים את הכסף שלהם, במשהו שמניב להם אחוזי תשואה גבוהים יחסית, שהמספר שמייצג את הכסף שלי יגדל כמה שיותר. ופתאום ראיתי את הקשר הדי ישיר בין ההחלטה התמימה לכאורה הזאת, לגופי ענק שבאים ומזהמים את הנחל. אז אמרתי, אוקיי, רגע, מה, אני בעצם חלק מהדבר הזה. אני רוצה רגע לשים את, את המעט השפעה שיש לי בתחום הזה, באיפה הכסף שלי, אני רוצה שהיא תעשה השפעה מיטיבה בעולם. והתחלתי לחקור, לקרוא, לחפש, ונתקלתי בתנועה אמריקאית, שמה שהיא עושה הם מתאגדים בצורה של קהילות, ונותנים הלוואות ב-0% ריבית לחקלאים מקומיים, יצרני מזון קטנים, בגרסה הישראלית אנחנו מוסיפים גם יצרני קומפוסט, ונדלקתי ממש. רציתי להשקיע כסף בצורה הזאת, הבנתי שבארץ העמותה הזאת לא קיימת עדיין, אז חיפשתי שותפים לדרך והקמנו אותה.
מאיפה מגיע הכסף שאיתו נותנים את ההלוואות?
חברי עמותה, חברי מועדון, שמים כסף, למשל חקלאי קטן שרוצה הלוואה, ההחלטה אם לתת לו את ההלוואה או לא מתקבלת בצורה דמוקרטית, מכל האנשים שחברים בה, מועדון המקומי שנותן את ההלוואה, הוא מגיע לפגוש את האנשים, הוא או היא מספרים למה הם צריכים את הכסף, באיזה אופן זה תורם לבריאות האדמה, לבריאות האדם, בריאות האדמה.
ואז כשהוא מחזיר את הכסף, הכסף חוזר גם למי שנתן את הכסף?
בשלבים הראשונים של העמותה, הכסף שניתן הוא תרומות לעמותה, הכסף חוזר לעמותה, ואחרי זה ממשיך להתגלגל בעוד הלוואות, בהלוואה לחקלאי הבא. בשלב מאוחר יותר אנחנו כן רוצים לאפשר גם את זה.
אז התשואה שלך היא לא תשואה כספית, כמי שנותן את הכסף מלכתחילה.
נכון.
התשואה שלך היא תשואה
נכון.
סביבתית.
כן, סביבתית, אנושית, קהילתית. אתה מחזק את מארג המזון באזור שלך. קודם כל, יש עכשיו בן אדם שאת מכירה, שמגדל, שאפשר לבקר אותו, אפשר לקנות ממנו, אפשר לדעת הרבה יותר לעומק מה הוא עושה ולמה. Mm-hmm. דבר שני, אחרי שהדבר הזה יפעל מספיק שנים, אז יהיו עוד ועוד יצרנים קטנים איכותיים באזור המגורים, אפשרויות לבחור מהן, והשפעה גדולה יותר. אם אני חוזר לדבר שאי אפשר לאכול כסף, אז אנחנו משקיעים בדבר האמיתי, זאת אומרת, באדמה ובמים, באזור המגורים שלנו.
Mm-hmm.
כפועל יוצא של זה, זה מגדיל את הסיכויים שנוכל לשחות בנחלים שלנו.
בעצם הסתכלתם על המודל האמריקאי והחלטתם להביא את זה לארץ, יש ככה שינויים בין המודל האמריקאי לישראלי, או שזה אחד לאחד?
קודם כל, זה פועל בצורה של מועדונים מקומיים, ולכל מועדון יש איזושהי מידה של חופש גם במודל האמריקאי. אנחנו ממש בתחילת הדרך, העמותה הוקמה בחודש מאי.
22?
כרגע יש שני מועדונים מקומיים, אחד בתל אביב, אחד בכפר סבא, אזור השרון. עדיין לא ניתנה ההלוואה הראשונה, זאת אומרת, אנחנו עדיין בשלב של לגייס את המשאבים להלוואות הראשונות. אז מוקדם להגיד מה יהיה ההבדל בין המודל שלנו למודל האמריקאי. אני יכול להגיד שבארצות הברית, בעשור של פעילות, התנועה גייסה כ-80 מיליון דולר, ונתנה למעלה מ-800 הלוואות לעסקים קטנים.
אז איך באמת זה עובד בכפר סבא?
אז
מקום לא, אמנם כפר, אבל לא כפר באמת.
אז במודל האמריקאי, האמירה זה שהם משקיעים בתחום של 50 מייל ממקום המגורים. זאת אומרת, אצלנו זה יכול להיות אפילו יותר קטן. אז כן, גם לכפר סבא, יש את החקלאים שהם קונים מהם, שהם לא רחוקים מהם, כן, מרחק נסיעה של עד חצי שעה. אז יש במי להשקיע.
ומה הפרופיל בעיניך של מישהו שמצטרף ורוצה באמת לשים מכספו? זה אנשים שהאידיאולוגיה מביאה אותם?
זה גם אידיאולוגיה. הרבה פעמים משהו שעוד לא דיברתי עליו, שהוא קשור גם למה הביא אותי, הרבה פעמים זה גם אנשים שהיו להם או יש להם בעיות בריאות, שהם חושבים שהם קשורים למצב הסביבה. אצלי זה בעיות עיכול, כל אחד והסיפור שלו, אבל אנחנו רואים את חוסר האיזון במערכות הטבעיות, גם בגוף שלנו.
איך בעצם אתה רואה את הקשר לסביבה?
נושא שמאוד התעניינתי בו ויצא לי לעבוד כעוזר מחקר בשוויץ, בתחום של קשרים בין פיזיקה של הקרקע לביולוגיה של הקרקע, מיקרוביולוגיה של הקרקע. הסתובבתי הרבה זמן עם השאלה איך יודעים אם אדמה היא בריאה או לא. התעסקתי בזה גם מחקרית. בסוף מצאתי איזושהי בדיקה מאוד מאוד פשוטה, שגם פרסמתי עליה מדריך, פגשתי אותה במעבדה של דוקטור גיל אשל, חוקר בתחנה לחקר הסחף, והבדיקה הזאת, משהו באיך שהיא נראית ויזואלית, הוא מאוד קשור גם לתפקודים של גוף האדם, לא אכנס יותר מדי לפרטים, אבל אפשר למצוא את הבדיקה הזאת באינטרנט, איך לא לבדוק אם האדמה שלי בריאה, משהו כזה. וזה גם הוביל אותי לעוד ענף של העמותה בכלל, שהוא המעבדה השיתופית לבריאות הקרקע, שזה מקום ללכת יותר בכיוון של הידע, של פיתוח ידע ופרקטיקות בארץ. אצלי ההבנה של החיבור הזה בין הגוף שלי לסביבה, הוא הגיע כאילו מין דרך התנסויות שהתחילו מהראש ועברו לבטן. כל אחד יש לו את המסלול שלו.
הטכניוניסטים.
מי שככה חי פה, אני גדלתי פה באזור, אז הקישון עבר כל מיני תהפוכות, או אני לא יודעת אפילו אם זה תהפוכות במהלך השנים, או רוב השנים באמת מזוהם, אבל הייתה תקופה שבאמת דיברו על שיקום הקישון, והיה איזה מין אווירת אופוריה קטנה של הנה הוא נקי והכל מעולה. זה יידרדר, או שזה היה יחסי ציבור?
קודם כל אני הגעתי לעבוד ברשות הנחל אחרי שהפרויקט הזה הסתיים. כנראה שזה באמת מאוד מאוד שיפר את מצב הנחל. פשוט עדיין אנחנו מזרימים ביוב, תשטיפי חקלאות, ושואבים את רוב המעיינות ומי התאום שאמורים להגיע לנחל. זה בהחלט התחלה טובה, ניקוי הקרקעית. לא יודע אם הכל שם בדיוק נוקה, אבל הרבה נוקה. לגמרי התחלה טובה. אבל אני רוצה לשחות שם.
המחסור בגשמים גם קשור, יש לנו שנה קשה.
הוא קשור, אבל זה לא שאם היה לנו עכשיו חורף גשום, אז למחרת היינו יכולים לשחות. אפילו גשמים כבדים בדרך ברמה המיידית יותר, הם בדרך כלל דווקא מביאים עוד זיהום אל הנחל. אנחנו מכסים הרבה מאוד מאגן הניקוז בבטון ואספלט, בגלל בנייה. יכול להיות שאפשר למצוא פתרונות טובים יותר.
יותר מקיימים.
גם כן זה הכיוון היום של רשות המים, וכאילו יותר שטחי חלחול. גם האדמה מעובדת באופן שהיא לא סופגת את כל המים שהיא הייתה יכולה.
טוב, זה מאוד מייאש, אבל אולי יש איזה דבר או שניים שכאנשים שחיים פה אנחנו יכולים לעשות לטובת העניין?
לגמרי. לקנות מזון מאנשים שאנחנו מכירים ויודעים איך הם מגדלים את המזון.
תסביר.
שימוש מאוד נרחב באדמה באזור שלנו זה חקלאות. ויש צורה לגדל שמשאירה את האדמה חשופה ומלאה בחומרי הדברה ודשנים שנשטפים על הנחל. אז האדמה במצב שהיא לא סופגת הרבה מים, ויש דרכים לגדל, שהאדמה מלאה בחיים, לא מוציאה תשטיפים מזוהמים, סופגת הרבה מים. דונם אחרי דונם הוא מצטבר לכדי העולם שאנחנו חיים בו.
יש עוד משהו שאנחנו יכולים לעשות כדי לשמור על האדמה שלנו?
שני דברים אני אגיד. אחד קשה, אחד קל. הקשה, אני חושב שאנחנו חייבים כחברה למצוא דרך אחרת לסלק את השפחים שלנו. אין עוד חיה שעושה את הצרכים שלה במי שתייה. זה דבר לא כל כך הגיוני לעשות, בטח באקלים של מדינת ישראל. ואני מקווה שנמצא דרך טובה יותר. והדבר הקל יותר, אולי, זה לשים לב איפה אנחנו שמים את ההערכה שלנו. התשומת לב, הכבוד שלנו, זה גם דברים קטנים שמצטברים לאיך שהתרבות שלנו נראית. זאת אומרת, אנחנו כבני אדם כולנו מאוד מאוד רגישים למה נחשב יוקרתי יותר, טוב יותר. כל אחד מאיתנו שלרגע שוכח שאי אפשר לאכול כסף, וחושב שכסף הוא יותר מאדמה ומים, הוא משנה משהו במארג של, של העולם שלנו, יכול להתבטא באיפה הוא משקיע את הכסף שלו, באיזה בן אדם הוא מכבד יותר, למה הוא עושה לייקים בפייסבוק. זה המון המון דברים נורא קטנים שפשוט מצטברים לכדי העולם. כל מי שיש לו איזשהו שטח קשור לבנייה, אז באמת לשים תשומת לב שלחסות כמה שפחות מהשטח, להשאיר כמה שיותר שטח שיכול להישאר חי ולחלחל. בטח מהנדסים אזרחיים, וגם כן. פשוט כל מי שיש לו בית.
בגדול זה מסתכם במילה ענווה, נכון?
לגמרי.
עצות לסטודנטית המתחילה, כל הסטודנט.
לנשום טוב, לקרוא את הסילבוס של כל קורס, ולהחליט מה חשוב, ומה אפשר לעשות אחרי שאכלתי, ישנתי, עשיתי משהו לנשמה, אז להפריד בין ההכרחי ל-nice to have. ולא לשים את החיים לגמרי בצד בתקופה הזאת.
ועכשיו, פינת הכישלון.
כישלונות יש לי הרבה. אני יכול לספר שבאמת נכשלתי, אני חושב פעמיים בקורס משוואות דיפרנציאליות רגילות. אני עשיתי את זה גם בשלישית, ואני חושב שגם ברביעית.
זה ציון גדול ממספר הנעליים או קטן? זאת השאלה הטכניונית.
אצלי זה היה קטן ממספר הנעליים. עד שבסוף הסתדרתי.
בסוף זה הסתדר.
עוד כישלון זה, באמת חזרתי לטכניון והתחלתי תואר שני, אחרי התקופה בשוויץ, במעבדה מאוד טובה של רועי קישוני, פרופסור רועי קישוני, ובעצם לא השלמתי את התואר השני. אז זה בהחלט גם היה איזשהו כישלון. וגם זה שעזבתי את התפקיד בעצם בלי לשחות בנחל.
כן, לא הצלחת לשחות בכישון,
לא הצלחתי לשחות בכישון עדיין. אז באמת עברתי מהכישוני לכישון, עם תחנה באמצע של משרד החקלאות.
ולא שחית לא בכישון ולא בכישוני.
עוד לא, עדיין לא.
ועכשיו, השראה טכניונית.
קודם כל אני אציין את רמי זיידנברג, שלימד אותי קורס סקר קרקעות. באמת מילא אותנו בהשראה, וברמה מאוד עמוקה. כאילו גם ידע, אבל גם השראה לגבי המקום שלנו בעולם הזה. יש באמת המון דמויות מעוררות השראה שפגשתי בטכניון, אבל אני גם אגיד שהפרויקט גמר שעשינו על שיקום של נחל עברונה, באמת כל מי שהיה שותף לפרויקט הזה, הוביל אותו פרופסור אורי שביט, ומהמחזור שלי אוריאל קלר, בכלל יזם את כל הסיפור הזה, הנחה אותי ארז צמחוני, ואני באמת יכול להמשיך עוד, את כל השמות שהיו מעורבים בפרויקט הזה, זה היה חוויה לימודית מדהימה, ושני הדודים שלי מעוררי השראה בהקשר הזה, עידו וענן ערב, עידו פרופסור בפקולטה להנדסת תעשייה וניהול, ענן לא בטכניון, אבל דווקא הוא זה ששכנע אותי לבוא ללמוד פה.
הוא מעורר השראה.
ועכשיו, פינת קידום עצמי.
אני באמת מזמין את כל מי ששומע וזה דיבר אליו, להצטרף אלינו לעמותת משקיעים באדמה, דרך יחסית קלה לעשות שינוי חיובי בעולם. וגם לחזק קשרים עם האזור, עם אנשים באזור שאנחנו חיים בו ועם האזור עצמו. עוד דבר שאני אגיד, זה שאני חושב שחייב להיות איזשהו מהלך בפקולטה להנדסת סביבה בטכניון, שמכין את הסטודנטים גם לדילמות מוסריות שהם הולכים להתקל בהם בחיים המקצועיים שלהם. אז אני מנצל את ההזדמנות הזאת להגיד שזה חשוב, ולהגיד שאם יש לי איך לעזור לזה באיזושהי צורה, ומישהו ששומע רוצה להרים את הכפפה, אני אשמח מאוד. עוד אני אגיד שהפרויקט שנולד מתוך העמותה, המעבדה השיתופית לבריאות הקרקע. זה פרויקט שהוא גם מקצועי, גם מחקרי. יש קולות קוראים של האיחוד האירופי שאנחנו רוצים לגשת אליהם, מחפשים שותפים מהתעשייה והאקדמיה. מי שהתחום הזה מעניין אותו, מאוד אשמח לדבר.
מעולה. אז באמת אתה דוגמה לאיך אפשר לעשות משהו לטובת האנושות עם תואר שלמדת בטכניון, שזו סוגיה שאנחנו מדברים בה רבות. אני רוצה להגיד לך המון המון תודה.
תודה רבה.
ותודה לכן ולכם על ההזנה. אנחנו הטכניוניסטים, הפודקאסט של ארגון בוגרי הטכניון. תוכלו למצוא אותנו ביישומוני הסטרימינג והעסקתים, ספוטיפיי, גוגל, אפל, דיזר ועוד. שם אפשר להזין לכל הפרקים ולהירשם לקבל עדכונים על פרקים חדשים. אם גם אתם רוצים להשתתף בפודקאסט שלנו, צרו איתנו קשר דרך האתר של ארגון בוגרי הטכניון. אני רותי דונג, להתראות.